כן. בשבוע שעבר למדנו חסד ברת יפרת, היום למד נצח והוד. ונצח והוד היא ספירות פחות מבוארות בחסידות. נצרים, כן. גם בטניה תמיד הביא חסד ברת יפרת וחולו. אז תגיד, תינו לצלוות ההמשך, משאירים לנו קצת עבודה שאנחנו נחפש ונחתק במאמרים ושיחות. טוב, אנחנו נראה לפי סדר העניינים מה שכתבנו פה. קודם אנחנו צדקים פה כמה משפטים בסיסיים על שתי המידות האלו. במשפט הראשון זה מפתח אליהו, וכל הפרק הזה של פתח אליהו הוא אמור להיות קרוב אלינו. אנחנו קרובים לפרק הזה משום שלמדנו את הפרק הזה בעיון כמשך כמה חודשים, וכך אנחנו פותחים כאן את העניין. המשפט הראשון זה נצח והוד תרי נשוקים. לבר מגופה. חסד, וזה בא במשך לספירות הקודמות, שאומר פתח אליה, חסד זה דרוע ימינה, יד ימין, גבורה, דרוע שמאל, יד שמאל, תפארת גופה, תפארת זה הגוף, ונצח והוד זה טרין שוקים, שתי השוקיים של האדם. השוקיים הם כבר לבר מגוף, הם מחוץ לגוף. כלומר, שהמידות האלו, חסד גבורת יפרת, הם עיקרי המידות, ונצח והוד הם כבר מחוץ לגוף, מחוץ לעיקרי המידות. אז אנחנו מפרשים פה במשפט קצר, מה המשמעות שהם מחוץ לעיקרי המידות, מחוץ לגוף. הכוונה, הם מחוץ לעיקרי המידות ועניינם שייך למעשה. זה כלא המידות עצמם, אלא עניין של שתי המידות האלו הוא, הם, העניין הוא איך להוריד את המידות אל המעשה. ונביא לכך דוגמה. אדם שיש לו מידת החסד, הוא מתעורר באהבה או ברחמים לאדם מסוים, וכתוצאה מהרגש של אהבה או רחמים, אז הוא רוצה לעזור לו, לתת לו כסף, לעזור לו, וללכת לתת, להוציא כסף מעצמי ולתת לשני, אז לא כל כך קל. צריכים כאן ויתור, צריך לוותר משלי לתת לשני. אז צריך באיזושהי התגברות, אפילו אם אני בא כבר, התעוררתי ברגש של רחמים לאותו אדם, ואני ממש רוצה לעזור לו, יש לי רגש אליו, אבל כשמגיע למעשה, להוריד למעשה, זה קשה. אז צריכים מידה של התגברות, שאני אוכל, יש לי בלב שלי, כוח להתגבר, ולהוריד את החסד, את הרחמים לפועל. אז זה בדיוק הנצח והוד, שהם מידות שנוגעים למעשה. אז יש לנו בחסידות כמה דוגמאות, או דוגמה ברמה יותר גבוהה, אותו רעיון של נצח והוד, ורב ותלמיד, כשהרב צריך ללמד תלמיד קטן, אז כמובן יש לו כבר השפעה, מה הוא הולך ללמד אותו, כבר הכין את חומר הלימוד. אחר כך צריך אבל להיות הדרך איך להוריד את זה לתלמיד, להתייעץ בעצמו איך אני מעביר לו. החומר כבר יש לי, את הרעיון ואת החומר, איך אני מעביר את זה לתלמיד לפי הכלים שלו, שהוא יוכל להבין את זה. אז ההתייעצות הזו והחשבון הזה, איך אני מוריד את הרעיון, דבר החוכמה הזו לתלמיד, זה גם כי נקרא נצח והוד. זה נצח ברמת השכל. אבל גם כן הרעיון הוא, הנקודה היא שגם שם הנצח ועוד עניינם של שתי מידות אלו, איך להוריד לפועל ממש. זה קודם כל, זה ההנחה הראשונה אז שתי המידות האלו שעניינה נכסת גבורה תפארת הם עיקרי המידות. זה גוף המידה שאני אוהב את השני או מרחם עליו או כועס עליו, המידה עצמה. לסבו זה איך להוריד את המידה על הפועל. זה דבר ראשון. אחרי זה יש לנו עוד אמרה על שתי המידות האלו שמובן בספרי קבלה וחסידות. נצח והוד הם נגד שני בדי ערבה. שני בדי ערבה לוקחים בדלת מינים שתי ערבות. שתי ערבות הם נגד שתי המידות האלו של נצח והוד. מה המשמעות? למה נצח והוד משולים לערבה? היינו שאין בהם טעם. ערבה אין בה טעם. וככה גם כן נצח ועוד הם מידות בלי טעם. אנחנו תכף נפרש ככה הלשון, תכף אנחנו נפרש כמו שאדמור זקן מסביר בקוטי תורה, אין בהם טעם. מה זה אין בהם טעם? מה הכוונה? הסכם. אולי פה צריך לעשות פסיק בין המילה הסכם, פסיק או מקף. עבודה באופן הסכם, אפשר להדגיש את המילה הסכם, לתת לזה הסכם, זה מושג, שם תואר של דרגה מסוימת, זה דרגה מסוימת קראת בשם הסכם. ופירוש של המושג הסכם זה עבודה באופן של התגברות. מה זה הסכם? אנחנו נרפרש מה שמובר זה אנחנו מדובר בריחות במאמרים מה זה ההסכם. אז העניין הזה מתחיל מכך שיש בחינה שהמצח של המצח הוא מכוון מול הדעת. המצח של האדם מכוון מול מוח הדעת. המצח הוא מקדימה, כן, בגובה הראש, והדעת, מוח הדעת הוא נמצא מאחורה, גם כן בגובה הראש מאחורה. אז המצח מכוון מול מוח הדעת. כך כתוב בספרי קבלה. מצחה, בחינת מצחה זה נקרא. זה בחינה כזאת שנקראת מצחה, מצח. והבחינה של המצח זה בחינה שמכוונת נגד מוח הדעת. והדבר הזה מלבד קודם, לא רק שאלת טעם, מה הקשר בין מצח למוח הדעת, לא רק שאלה סתם, שאלת טעם, אלא גם שאלת חכם. מצח ומוח הדעת הם אולי דברים הפוכים, מנוגדים אפילו. מוח הדעת, כל עניינו זה לא רק שכל, חוכמה ובינה זה שכל, זה להבין. מוח הדעת, אנחנו למדנו בתניא, זה להרגיש את מה שאתה, להרגיש את מה שהבנת. להרגיש, מוח הדעת אם כך, זה המוח הכי פנימי, הכי לחלוכי, הכי רטוב, עם רגש, עם התקשרות, עם חיות. ריבוי חיות, בדעת יש הרבה יותר חיות, פנימיות וחיות מאשר בכוחות האחרים של המוח. אז זה החלק הכי רטוב, הכי לח, הכי פנימי, הכי בשרי, בשר רך. לעומתו המצח, המצח זה עצם, ולא רק עצם, עצם קשוח כזה, עצם יבש. יש לו תפקיד, המוח צריך למוח, הוא חלק מהגולגולת, הוא צריך לשמור על המוח. אז המצח הוא הכי קשוח ויבש, ועוד שהמוח הדעת הוא הכי רגיש ורטוב ולח. ואומרים שהמוח מכוון מול מוח הדעת, המצח מכוון מול מוח הדעת, אפשר שם שני דברים מנוגדים. אז כך, אז זה שאלה במאמרים, אז מוסבר ככה העניין שנכון הדבר. נכון הדבר, סדר ההשתלשלות נאמר באדם, מתחיל איך אדם צריך לגשת לאיזשהו נושא, פנימי של לימוד עבודת השם, לימוד התורה, עבודת השם והתבוננות בגדולת השם. מתחיל אדם מתחיל קצת להתבונן במחשבתו, להתבונן במה שהוא למד, להתבונן בגדולת השם, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות וכל מיני סוגים שונים של התבוננות, חוכמה, אחרי זה באה בינה, גם זה סדר שלם, חוכמה, בינה. בבינה כבר, בחוכמה יש רק את הנקודה, את הרעיון, בבינה יש כבר כל הרוחב של העניין, כל השטח, כל ההתפתחות. לאורך, לרוחב, הקפת את כל הנושא בשלימות. זה עדיין לא מספיק. אחרי הבינה מגיע מוח הדעת. מוח הדעת, הכוונה היא, לא רק שהבנתי את הנושא, אלא אני כל כך מתעמק, מתקשר עם הנושא, מתעמק ומתקשר עם הנושא, עד כדי כך שאני מרגיש אותו, מרגיש את הנושא כמו חי. ולפעמים כתוב יותר, זה הרגשה, מרגיש את הנושא, מרגיש את החיות, לפעמים יותר עמוק מזה זה הכרה, הכרה זה עוד יותר עמוק מהרגשה, הכרה זה כאילו רואה, הנושא זה שהתבוננתי בו, כל כך חי מול העיניים שלי, שכמעט אפשר לומר שכאילו אני רואה את זה. ועוד ששכל, שכל זה רחוק, הבנתי איזשהו נושא מופשט מאוד, פילוסופי, או להבדיל באלוקות, אז זה נושא רחוק, הבנתי איזשהו מושגים, לקחתי מושגים, המהות עצמה היא רחוקה ממנו. ובדק, אתה כאילו לוקח את המהות הדבר, אם אתה התבוננת במלאכות העולמים, ושהקדוש ברוך הוא מחיה כל נברא, אז בחוכמה ובינה הבנתי את המושג, מה זה נקרא מושג של ממלא, מה זה מושג של חיות. וכאן בדעת כאילו אתה מרגיש את הממלא,
מתקשר,
אתה כל כך מתקשר אל הדבר ומתעמק עד כך שאתה כאילו מרגיש ממלא כל העולם, מרגיש את החיות אלוקים, ויותר מזה הכרה, ממש כאילו רואה את החיות, כל כך אתה חי את הדבר בבשך. זה דעת. כתוצאה מהדעת, לפי הסדר, מתעורר רצון. הדעת מעורר רצון. זה נקרא, זה רצון, יש במאמר המוסגר, במאמר המוסגר, למרות שרצון הוא למעלה מאנחנו, רצון זה קטר, זה למעלה מכל ה... אז על זה אומר הזוהר, אית רצון ואית רצון, יש רצון שלמעלה מהשכל, ויש רצון שלמעט בא כתוצאה מהשכל. וזה הרצון שבא כתוצאה מהדעת, שכל כך התקשרתי לעניין, התקשרתי כל כך והרגשתי את האלוקות, את החיות האלוקי שבכל דבר. אז זה מעורר, זה מוליד אצל, יוצר אצל אדם רצון, רצון להשפיע על המידות שלי ועל ההתנהגות שלי בהתאם להכרה הזו. למרות שייתכן שנדרש ממני עכשיו מידה או התנהגות הפוכה מהטבע שלי, כשאני מרגיש את ההתבוננות, אז זה מעורר באדם רצון לאהוב את השם ולוותר על העולם הזה, להחליף את האהבה לדעת העולם הזה בבת השם. אז זה מה הבעיה? רק שתי דעות יש, זה סימן טוב. יש 50 אנשים, זה 50 דעות. כן, אנחנו נמשיך הלאה. אז נוצר לאדם רצון להתנהג או להורד מידה בלב או להתנהג בהתאם להכרה שלי. הרצון הזה מביא את האדם לידי הסכם. מה זה הסכם? הסכם זו החלטה. אני רוצה להתנהג, נאמר, כתוצאה מהכרה שלי, הגעתי להכרה חדשה, והוא רוצה עם כך להתנהג כיהודי, נאמר ככה, לשמור שבת ולאכול כשר ולחיות חיים ולהתפלל השם כל בוקר, והוא לא היה רגיל לזה, בשבילו זה אולי היפך הטבע שלו, אבל הוא רוצה את זה, כתוצאה מהרצון הוא הגיע לידי הסכם. הסכם פירוש החלטה. החלטה, נקרא לזה רצון, זה רצון. החלטה זה אופרטיבי, החלטה מבצעית. מה עשית? אם החליט להחלטה מבצעית, אני הולך עכשיו לעשות כך וכך. החלטה הזו היא באה כתוצאה מהדעת, הרצון, כתוצאה מזה באה החלטה הזו. יכול להיות פיתכן שברבות הזמן עברו כמה ימים, כמה שבועות, וכל ההרגשה שהיה לך בשעת ההתבוננות, כמו שאמר, היה לך את הדעת, את ההרגשה ואת ההכרה, נעלה לפני שבועיים. בשעה קורה אצל אדם בזמנים של התעוררות, בשעה שהתבוננתי בגדולת השם והגעתי לדעת הרגשה, אז ממילא התעוררתי ברצון חזק, היה לי, אז הסכם, החלטתי כתוצאה מזה החלטה מעשית שאני עושה כך וכך וכך. אבל עבור כמה שבועות כל ההתעוררות, כל ההתבוננות נעלמה, ההתעוררות פגה, כבר אין לי כל כך את הרצון גם כן, כי בגלל זה כבר לא כל כך רוצה, לא כל כך רוצה. אז מה קורה? אבל אז השאלה היא, האם כל ההסכם הוא בתוקף? זה הסכם ביני לבין עצמי, כן? אבל השאלה, ההסכם הזה הוא בתוקף? על זה אנחנו באים ואומרים, ההסכם, זה כל עניינו של ההסכם, שהוא יישאר בתוקף גם בשעה שכל הגורמים המניעים שהם הניעו, הביאו את ההסכם הזה והם חיחיו את ההסכם הזה, נלמו, וההסכם הזה יישאר בתוקף. למה? נחלטתי ואני עומד בהחלטה שלי, אבל כבר אין לי עכשיו את הרגש, את החיות, אבל ככה אני החלטתי. עד כדי כך כתוב במאמרים שייתכן, זאת אומרת, המצב הזה מה אנחנו עכשיו ציירנו, מצב שנשאר ההסכם בלבד, מכל ההשתלשלות שהביאה להסכם הכל הלך, נשאר רק ההסכם. ייתכן, והשאלה שלי, אם ההסכם הוא בתוקף, מה ששאלנו, ייתכן שבמצב הזה שכל ההשתלשלות נעלמה ונשאר רק ההסכם בלבד, יהיה להסכם הזה תוקף יותר מאשר אילו במצב שהשכל והדעת הכל עדיין נשאר. למה? משום שאם כל עוד שההסכם הוא תלוי בהתעוררות שלי, בהרגש שלי, ייתכן שהרגש קצת יחלש, גם הרצון יחלש, גם הסכם יחלש, כי הסכם עדיין חי מההתעוררות. אבל בשעה שאני מצליח לעבוד עם ההסכם הזה, כשההתעוררות כבר הלכה, אז ההסכם הוא בתוקף בלי שום הגבלות. יש כאן כל התקיפות, וזה נקרא הסכם. והדרגה הזו, הבחינה הזאת של הסכם, זה מאוד מאוד חשוב לכל אחד שרוצה קצת לעבוד על עצמו, להתבונן עבודה עצמית. ההסכם הזה דבר מאוד חשוב, כי איך זה קורה, כל הסדר הזה שאדם מתעורר בעצמו להיטיב את דרכו, או רוצה לעורר אצל השני שייטיב את דרכו, זור בתשובה, ישתפר. בדרך כלל זה קורה בשעת התעוררות. אצל ידים האחרים זה קרה בסרט ימי תשובה, ביום הכיפורים, אז הוא מתעורר מאוד מאוד, הוא מחליט כל מיני החלטות. אצל מישהו אחר זה קרה ביום הולדת, עושה התוודות יום הולדת. יום הולדת זה יום של התעוררות של האדם, יש לו גם כוחות, גם כמתעורר וחברים שלו. אז הוא מתעורר ומחליט החלטות טובות על השנה החדשה. נו, אז בסדר, הוא מחליט את ההחלטה בשעה שיש את ההתעוררות. מתי הוא צריך לבצע את ההחלטה, הוא צריך מתי? למחרת, ביום חול שגרתי, אפור, שכל ההתעוררות כבר נעלמה. כל החגיגה של יום הולדת גם נגמרה. עכשיו שוב המצב יבש כזה, עכשיו אני צריך לבצע, אין לי את כל הכוחות. אז זה בשביל זה אנחנו צריך את ההסכם, את ההחלטה. זה לא מספיק שהתעוררת ביום הולדת ואתה מאוד מאוד רוצה ואתה מפתיע, אתה צריך לעשות החלטה פנימית בעצמך שכך וכך וכך אני עושה. ואז ההחלטה הזאת, ההסכם הזה יעבוד גם כשההתעוררות כבר הלכה, יישאר ההסכם. יהיה לנו קשה, כי זה אין לך את ההתעוררות, אין לך אפילו את הרצון לזה. אילו שפשעת התעוררות, אז בכלל שזה רץ, ההחלטה הזאת באה באופן טבעי, אבל התעוררות הלכה, והרצון גם הוא נעלם. אז במילה צריך לעשות ככה, אני החלטתי, זה יהיה קשה, אז ההתגברות, צריך להתגבר, אבל זה יעבוד. וזה כאן הרעיון של ההסכם, וזה הפשט שההסכם זה המצח המצח שהוא נגד מוח הדת. מה הכוונה של... ושאלנו שאלה, מה הקשר של מצח עם מוח הדת? מוח הדת הוא תכלית הרכות והפנימיות והחיות, הרגש, והמצח הוא כזה יבש, זה בדיוק הרעיון. המצח הזה, ההסכם נובע, הוא נובע מה... וגם איך הוא נולד מלכתחילה כשידעת. אבל עכשיו המצב הוא שנשאר מצח, נשאר עצם יבש. ההסכם הוא יבש כמו עצם יבש, הוא בא מנה מהדעת אבל עצם יבש. זה, לכן ההסכם זה המשמעות שהמצח הוא נגד הדעת, הוא בא מהדעת אבל הוא יבש. וככה הוא גם כן ההסכם, וזה כוחו של ההסכם שהוא כמו עצם יבש ככה ולא אחרת. אפילו שאין התעוררות, רק נגמור שנייה אחת, נראה זה עכשיו בפנים, זה מה שאנחנו רואים, זה הכוונה, נצח ועוד שני בדי ערבה, היינו שאין בהם טעם. כמו שערבה אין בה טעם, גם הנצח ועוד אין בהם טעם. אין להם טעם במובן, אין להם לא שכל, לא חיות, אין כבר טעם, לא טעם במובן שטעם יש לו שתי משמעויות, טעם במובן של שכל, מה טעם הדבר, וטעם במובן של טעם, של מתיקות, של עונג. אז כאן כבר אין לא זה ולא זה, אין בו טעם, וזה הסכם. זה מה שדברנו, זה נקרא הסכם. והעבודה ממילא, העבודה של הסכם זה עבודה באופן של התגברות, צריך להתגבר. זה עבודה, זה קשה מאוד, זה נגד הטבע, בלי החיות, בלי חיות, בלי טעם ובלי רגש. אז זה עבודה באופן של התגברות, וזה באופן כללי נצח והוד. זה לפני שאנחנו מחלקים ביניהם. באופן כללי ההגדרה הזו היא חלה על שתי המידות גם יחד. טוב, אז עכשיו שתי דקות לשאלות, כן.
כמו שאומרים, מצח
לחושה. מצח לחושה, בסדר. קיבלנו הסכמה. לא שאלה הסכמה, גם טוב. כן. מה? בסדר, אז מאיפה בא הכוח של התגברות? אז זה אנחנו נראה בהמשך בשתי עמדות נצח והוד, שם אנחנו נראה מאיפה באמת מגיע הכוח ההתגברות. זה נראה בהמשך בשתי עמדות. כן, מה השאלה? הסכם זה החלטה, זה החלטה מבצעית, החלטה מעשית, אחרי הרצון, כן. זה החלטה. אני ואחרי, אני רוצה להתנהג כך וכך וכך.
זה לא אומר
מה? בספירות?
זה יצירה, זה שידיעה חדשה שנוצרה.
אז זה מידת הנצח והעוד. אלו, אנחנו באים לומר, אלו מידות נצח והעוד.
נצח ונצח.
כן.
מה קורה?
יותר מבוגה.
של ההסכם, זאת אומרת, של ההתגרדות, האם לא חשוב, האם זה קשור בהחלטה, כמו שיותר פנימית בתוכחה, כן, ההחלטה יש לה יותר משמעות, וכשיש לה יותר משמעות פנימית, אז הסיכונים של הדרך גורים להיות הסכם. כי לא, הרבה פעמים אנחנו מחזיקים, וחושבים שזה הסכם, זה לא הסכם.
נכון.
אז זאת אומרת שפה צריך להיות משהו יותר
מלכתחילה שמולידים את ההסכם, אז מולידים אותה מה שיותר פנימי, לכן צריכים את הדעת, מה שיותר דעת יותר פנימי, אז ההסכם יותר חזק. אבל אחרי שכבר נוצר ההסכם, אז הוא כבר עומד בכוחות עצמו. יש להסכם שורשים משלו, כפי שנראה בהמשך. הוא לא תלוי באנדר, כי הדעת כבר נעלם.
אבל
אם ההסכם
ישנו, אבל עדיין בביצוע זה לא קרה. אז
למה זה לא קרה?
בפועל עוד לא את ההסכם, זה
לא
ההסכם,
זה מוכיח, סופו מוכיח על תחילתו. יכול להיות כמה אופנים, יכול להיות שההסכם מלכתחילה לא היה מעשי. לפעמים זה לא כל כך חסר בהסכם עצמו כמו שחסר בנתונים, באפשרויות לבצע. אדם לפעמים לא שם לב, הוא לוקח לעצמו החלטות שלא יכול לעמוד בהן. פתאום אדם מחליט, צריך ללמוד תורה, הוא התעורר מאוד מאוד מחליט שהוא הולך ללמוד תורה בכולל 8 שעות ביום. והוא בקושי יכול להתרכז 20 דקות. זה לא, זה לוקח לך תחילה. זה, זה, אדם צריך לדעת מראש, גם בזה צריכים הדרכה. הסימן שההחלטה לא הייתה חזקה. לא הייתה הסכם אמיתי, זה לא היה, זה לא היה חסר בעד. טוב, אנחנו עם הגלה, נו. עכשיו אנחנו נראה החלוקה בין נצח לבין הוד. נצח זה ענף החסד. אנחנו יודעים ג' קווים, ג' קווים, נצח ענף החסד. זה קו, בג' קווים אנחנו מחלקים את הספירות, אז חוכמה, חוכמה ימין, בינה שמאל, דעת באמצע, אחרי זה בחסד ימין, גבורה שמאל, תפארת באמצע, אחרי זה נצח ימין, הוד שמאל ויסוד באמצע. את נצח זה בקו הימין, זה נקרא ענף החסד, והוד זה ענף הגבורה. מה הכוון נצח ענף החסד? התגברות, פה יש פה דפוס, לא התגדרות, כלומר התגברות, אמרנו נצח והוד, שניהם זה עניין של התגברות. ההתגברות ממה שיש, אדם מתגבר ממה שיש לו. למה זה קשור עם חסד, ענף החסד? כי בשבוע שעבר שדיברנו על חסד וגבורה, אז דיברנו על כך שחסד הוא רואה בכל דבר מה שיש, חצי הכוס המלא. חסד רואה על כל דבר איך שהוא ראוי ואיך שהוא בסדר ואיך שהוא טוב, וגבורה רואה את החסר. אז כי חסד זה עניין של התפשטות, זה חסד, זה חיובי. חסד כאילו אמר חסד זה חיובי, וגבורה זה שלילי. גבורה זה מתוך מה שאין, רואים שזה לא, אף אחד לא ראוי, לא מגיע, לא ראוי, רואים את מה שאין, זה גבורה. אז כך גם כן ענף הנצח שענף החסד זה התגברות במה שיש, ולמדת הוד, ענף הגבורה, התגברות במה שאין. מה הכוונה ממה שיש? נראה עוד משפט אחד. התגברות ממה שיש, התגברות הנובעת ממידת הניצחון. נצח זה מידת הניצחון. מה זה מידת הניצחון? מידת הניצחון, אדם יש לו מידה לנצח, זה כוח, כפי שמובן במאמרים, זה כוח מאוד עמוק. אדם יש לו מידה לנצח. לנצח את מה לנצח? תלוי בהמשך לכל מבין אדם למקום, לחברו, לעולמו, כפי שנראה בהמשך. אבל לנצח את הדבר שמנגד לו. אני, יש לי את מה שאני, מה שאני חושב, מה שאני רוצה, מה שאני עושה, ויש משהו שמנגד לי. אז אני בא להתגבר, אז אני רוצה לנצח, להתגבר על הכל, מה שמפריע לי. אז אני עושה מה, אז אני מצד מידת הניצחון אני רוצה לנצח. כלומר, יש לי כבר את היש שלי, אני כך וכך, אני כך וכך חושב, אני כך וכך מתנהג, כך וכך עושה, מתנהג בדרך מסוימת, אני הולך, יש כאילו שמפרים לי לעשות את זה, או יש כל מיני סיבות שמפריעות לי. אז יש לי את מידת הניצחון שהיש שלי, העניין שלי יתגבר ויתגבר על כל המיניות. אז הניצחון שייך כשיש לי כבר משהו ומישהו שמפריע לי, אני בא להתנגד לנצח. זה הכוון התנגדות במה שיש. הוד ענף הגבורה, התנגדות מצד מה שאין. מה הכוון מה שאין? התנגדות הנובעת מהודעה, זה טעות, מי שפשוט, מי שהקליד את זה, אז לא שם. סליחה, התגברות, בטא, בטא, סליחה. התגברות, צריכים את הדל להחליט בבית, זה ברור. התגברות הנובעת מהודעה וביטול. ההפך. אני, זה מדובר, התגברות מצד מה שאין, מה הכוונה? באיזה מצב אנחנו מדברים כאן? נצח אנחנו מדברים על מצב שיש, אדם יש לו, אדם הולך לעבוד ויש לו, הוא לומד, הוא חיובי, הוא עושה, יש לו את הדרך שלו, יש כל מיני דברים שמפריעים, מנגדים לו, אז הוא מצד מה שיש לו מתגבר לנצח את המפריעים לו. יש מצב כזה של אדם הפוך, הבעיה שלו היא לא שיש לו משהו שמפריע לו, הבעיה שמלכתחילה אין לו בסיס, מלכתחילה הוא לא עושה. אדם שהוא עצלן, הוא לא הולך לעבוד, הוא עצוב, הוא עצל, הוא לא הולך לעבוד, הוא לא הולך ללמוד, הוא לא הולך לעשות, הוא פסיבי, כן, פסיבי. אין פה בעיה שמישהו מפריע לו, לא זו הבעיה, הוא פשוט אין לו מלכתחילה מה להפריע. הבעיה היא שהוא מלכתחילה אין פה חיוב אצלו, לא עושה כלום, והוא צריך עכשיו להתחיל ללכת, לצאת לעבודה, לצאת ללמוד, לצאת לעשות משהו, צריך להתגבר. זה התגברות מצד מצב, מצד מצב של אין, שאין לי כלום, אני לא עושה כלום. וזה, ופה צריכים את יש של הוד, שאנחנו יודעים, הוד זה מלשון הודעה, הודעה זה לשון של ביטול, כלומר, יתכן, אני צריך להרגיש ביטול אל העניין של העבודה, ללכת ביטול לאותו אובייקט שאני כל כך קשה לי להגיע אליו. אם זה עניין של עבודה או עניין של לימוד, אז אני צריך להגיש ביטול לעניין של עבודה, לראות את העבודה כדבר חשוב, לראות את הלימוד כדבר קדוש, וממילא זה ייתן לי את הכוחות ללכת לעשות את הדבר. אני אקבל הערכה לדבר, זה הביטול שלי אל הדבר. אנחנו לא אומרים ביטול דווקא לקדוש ברוך הוא, זה נראה בין אדם למקום, נראה פרטים בעבודת השם. אני רוצה בכוונה מדבר על מצבים פשוטים, לא קשור דווקא עם עבודת השם, בדברים אנושיים, שאדם כזה שלא רוצה ללכת לעבוד, יש לו תרבות, צריך להתגבר. איך הוא יתגבר? שילך לעבוד, איך הוא יתגבר? הוא צריך לקבל הערכה למצב, לעבודה. אני שפחות תאריך את העבודה, כי יש, תרוויח בזה כסף. ולך אין כסף, אין כלום, אתה לא עובד לך כלום. אז יש לך את הרגשת הביטול אל הדבר החדש, וזה ייתן לך את הכוח להתגבר. אז נצח ועוד ישנים זה התגברות, אבל שניהם יוצאים, זה עיקר ההבדל ביניהם. זה אני חושב, זה צריכים לחדד. שניהם נובעים מבסיס, מיסוד הפוך. שניהם זה התגברות, ושניהם זה, שניהם נכנסים תחת הכותרת של הסכם, כשדיברנו קודם. ככה זה, אני מסכים, מחליט ככה לעשות, שניהם נכנסים לתחת, תחת המטריה הזאת, הכותרת של, של, של הסכם. כי אני צריך פה החלטה עם התגברות. ושניהם, השאלה היא, באיזה מצד מה באה ההתגברות? אז בנצח מדובר, ההתגברות נובעת ממה שיש. אני יש לי, ואני עובד, ואני עושה, ואני שווה, ואני מצליח. יש כאלו שמפריעים לי. יש לי דעה, אם זה ביקור בין אחד לשני, יש לי את הדעה שלי, והשני מתנגד, השני מפריע, השני מחליש אותי. אז אני, יש לי את הכוח מצד היש שלי, אני מתגבר. זה מצד יש, מצד מה שיש. הוד זה במצב הפוך, שאין לי בסיס. אין לי, אני לא עושה כלום. אני צריך, אז כאן צריך, מה אתה רוצה שינצח? שאני אנצח? מה פשוט אני אנצח? אני צריך לך, ואני עצלן ועצוב, אין לי מצב רוח, ואין לי חשק, ואין לי כוח, ואני שוכב במיטה, ולא הולך לעבוד, לא הולך לעשות כלום. אבל אני צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך... אז אני אנצח. מי אני אנצח? אני במצב של עצלות עכשיו. אני פסיבי עכשיו. אז העצלות שלי שתנצח. אני צריך להיות עכשיו, להעריך את העניין של העבודה, את העבודה ואת העשייה ואת היצירה ואת הלימוד, להעריך את כל זה ולראות את ה... אני עין ואני דווקא לא, אני בטל, אני עין, וזה ייתן לי את הכוח, הביטול הזה ייתן לי את הכוח לצאת לעבודה. זה מצד, מצב הפוך. מה?
אז צריך פה
שאתה חייב לנובע שאתה מוצא על המצב הטבעי
שלו, כאילו המצב עכשווי. כן, אבל פה יש גורם אחר, גורם שצריך להביא אותו להערכה ורצון, וזה יותר
משובח
מאשר מלחמה פנימית.
הכל מלחמה פנימית, בסדר, צריך לעשות מלחמה פנימית, ברור צריך לעשות מלחמה פנימית. השאלה היא מה יניע אותו, מה יעורר אותו וייתן לו את הכוחות לעשות את המלחמה הזאת. אז זה מה שאנחנו אומרים, זה לכן על הוד כתוב, הוד זה התגברות, והוד זה גם כביטול. במאמרים שאנחנו לומדים על הוד, מצד אחד מדברים עוד זה להתגבר, מצד שני, הוד זה ביטול. איך נכנס פה הביטול עם הוד? איפה זה מתקשר פה, ביטול? זה מה שאמרנו, זה התגברות מצד ביטול, הפוך מצד מידת הנצח. אז טוב, נראה עכשיו בחלוקה, זה הגדרה כללית. עכשיו נראה את הדוגמאות לכך. גם כן עשינו פה חלוקה בין אדם לעולמו, כמו שעשינו שבוע שעבר, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, נחלו, כמה שנספיק. נצח, בין אדם לעולמו לפי הסדר, נצח, מה זה נצח? הוא פעיל בלימוד, בעבודה וכו'. הקשיים בדברים המנגדים, שגם הם פעילים כמו תאוות וכו', יש דברים שמפריעים לו. יש לו תאוות, אז התאוות שלו, הם מפריעים לו, הוא רוצה להתעולל בלילה, בלילות, ומאל הוא לא יוכל אחרי זה למחר לקום, ללכת ללמוד ולעבוד. אז יש לו דברים שמנגדים, שזו הבעיה שלו. הוא אדם פעיל מצד עצמו, הוא פעיל, אבל גם יש לו מנגדים פעילים. וההתגברות עליהם, מצד מידת הניצחון של היש שלו. איך הוא מתגבר? מצד הניצחון. מי אתה רוצה שינצח? כאן היש. אני אדם פעיל, אדם שלומד, אדם שעובד, אדם שעושה משהו, אז אני בכוח הזה אני אתגבר על כל הדברים המנגדים. מה זה הוד בניגוד לזה? הוד אינו פעיל, ובזה הקושי, זה הבעיה שלו, שלא פעיל, לא לומד ולא עובד. וההתגברות היא להיות אקטיבי, הוא פעיל. זה ההתגברות כאן. והיא נובעת מהביטול אל עניין הלימוד והעבודה. היא נובעת מהביטול, לא יכול, אני אנצח, מי זה אני אנצח? מי אני מרגיש עכשיו שאני עכשיו ריק, אני לא עושה כלום. יש לי עצלות ועצות יש לי. אבל אם אני ארגיש את הערך של העבודה ואת הערך של הלימוד, את הערך של העשייה, אז זה יורר בי, הביטול הזה הוא יביא אותי לידי שאני גם כן אצטרף לעניין הזה של עשייה ולימוד. מה? נו, מישל, הגדרה של נצח זה התגברות מצד היש. לא יש, יש, זה לא הגדרה של נצח. וכאן ההתגברות היא התגברות של... וזה שני סוגים, אנחנו נחשוב קצת, אנחנו נבין שלמרות שבשניהם יש התגברות, בשניהם יש התגברות, גם בנצח וגם בהוד, אבל זה סוג אחר של התגברות. ויש אנשים כאלו, יש אנשים של התגבר, התגברות של נצח, זה הם יכולים להתגבר. ולהתגברות של הוד ושש על, 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 על תאוות, דברים שמפריעים להם, יש להם את הכוח להתגבר. אבל כשנופל עם קצת עצלות וקצת עצות, אין להם כוח להתגבר. יש אנשים להפך, על עצלות ועל עצות הם יכולים להתגבר, אבל כשמגיע תאוות ודברים כאלה מנגדים, אין להם כוח להתגבר. כלומר, יש אנשים כאלה שאצלם מידת הנצח יותר, יותר חזקה, יותר... ואצל אנשים מידת ההוד, כמו כל הכוחות האחרים, אחד זה יותר חסד, אחד זה דבר. אז זה סוג אחר של התגברות, זה אפילו כיוון הפוך של התגברות, וזה שונה מאדם לאדם. מה?
יש
טוב, למה לי אין את הכוח לזה? יש לפעמים בעיות אמיתיות שצריכים ללכת לאנשים שהם באמת צריכים ללכת לטיפול רפואי, אנשי מקצוע. יש באמת אנשים, לא כל אחד מסוגל הכל. יש אחד שמאים רוצים ללכת ללמוד, להיות, לעשות דוקטורט לפיזיקה, אז הוא לא יכול באמת, לא כיוצא בזה. אבל אם מדובר בדברים כאלו שכן אפשרי, רק מה? בסדר, אז מה שאנחנו לא מדברים במצבים קיצוניים שצריכים, כן, יש מקצוע, כן. במצבים, אנחנו עכשיו בחיי בני אדם, אנחנו לא עוסקים פה עכשיו בטיפולים מקצועיים של... ובעבודה שבני אדם, שבן אדם בעצמו צריך, יכול וצריך להתמודד בהם. זה אנחנו עוסקים עכשיו. אז בדיוק זה העניין. אז אדם שחושב ככה, שזה לא, זה טוב, לעבוד זה טוב. עבודה, אבל זה כמו שאומרים היום עבודה, אבל לא, איך אומרים עבודה, זה טוב, אבל לא בשבילי, איך אני שכבר שכחתי כאן. אבל איך חיים, לא בשבילי, כן, זה פעם יש משמע. פעם זה הייתה הסיסמה של הסתדרות העובדים בארץ, הסיסמה הייתה עבודה היא חיינו ולא בשבילנו, לא? זה הסיסמה של הסתדרות. אבל אז זה בדיוק העניין בשלב הזה. אז בחסידות גם כן נותנים לנו את ההדרכה, צריך, אחרי שמתבוננים בדבר שהוא טוב, צריך להתבונן קרבת אלוקים לי טוב. אז זה נכון, גם זה התבוננות. לא מספיק שאני מתבונן רק שעבודה זה דבר טוב בעיקרון, או לימוד זה דבר טוב, צריך להתבונן, זה גם טוב בשבילי, זה דבר חשוב בשבילי, צריך התבוננות לזה לי טוב, זה בחן, זה קיבלתי גם לי טוב. אז זה צריך גם כן, זה גם כחלק מההתבוננות שמביאה, שאדם יבין את הערך של העניין, שיהיה לו ביטול על העניין. אם הוא רק יבין בעיקרון שזה טוב, לא בשבילו, זה לא נקרא שהוא הבין, לא... זה סתם דימי, זה סתם פילוסופיה.
מה שאור מספר
כאן זה בעצם על
שני סוגים בני אדם?
שני סוגים של בני אדם, נכון. שני דוגמאות.
אני שואלת את עכשיו שבהחלטה יהיה לי שתי המידות האלה שבעצם משלימות זו אינזו, שההסכם יהיה את רוח הזה. איך המידות האלה משלימות?
שתי המידות האלה, לא יודע מה שלימות, אנחנו מדברים על שתי, על שתי בני אדם, או על שני מצבים אצל כל אחד. אצל כל אחד קורה לפעמים שיש, ויש מצב שאני צריך את מידת הנצח, שאני כן עושה וכן פעיל, אבל יש, יש לי כל מיני קשיים, אז אני צריך להתח להתגבר, אז אני צריך לעורר את מידת הניצחון, מה שאני, וכך אני, ואני בסדר, ואני אנצח, ואני כמו, כמו ש... מופז אומר לנו יום, אני אנצח ואני אעשה. אני רק מאחל לכולם שמידת הניצחון שלנו תצליח יותר מהניצחון שהוא מדבר עליו. לא מאחל לו שום יכולים, אומר עובדה, זה אין לו סיכויים, אבל הוא רק מדבר, אז אני מקווה שזה לא החלטה אמיתית. אז ויש לפעמים שאדם צריך, אדם שנמצא במצב שהוא לא פסיבי כזה ואין לו חשק, כל אחד קוראים תקופות וזמנים ומצבים, אנחנו כולנו בני אדם וכל אחד יש עליות וירידות, יש שינויים, וצריך בו כל פעם לדעת איזה מידה לעורר ואיך להתמודד נכון. אז הנץ עבוד עוזרים לנו. טוב, היות ו... לא כל כך רוצה לעשות את זה חפ לפ את ההמשך, אז אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה, את השני החלקים. בינתיים זה דיבר נצח ועוד, לא קישרנו את זה בכוונה בעבודת השם, ולכן נתנו את הכותרת בין אדם לעצמו, לא קשר לעבודת השם, גם לא קשר בין אדם לחברו, זה בין אדם עם עצמו, לא קשור, זה מעניין אנושי. אחרי זה נראה איך זה בין אדם למקום, את הדברים האלו, בין אדם לחברו. Так, сейчас